אכזבת חינם. כתבתו של גדעון לב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. אנחנו מכורים ללבבות שבורים. סיפורים על אוהבים כואבים, בין אם בשל נטישתו של האהוב, בגידתו או מותו, זוכים להצלחה, מציפים רגשות ודמעות. אבל במקום להתמוגג משברוני הלב, אולי נכון יותר להישיר מבט אל אכזבותיו. תועלת רבה נוכל למצוא אם נחקור את המקרים, המסעירים פחות, אך השכיחים הרבה יותר, שבהם מי שאהב ליבנו יותר מכל, שאיתו חלקנו לילות להט וימי יפעה, שאיתו וסביבו רקמנו את חלומותינו המרוממים ביותר, שאושרו היה מסעת נפשנו, הפך לאדם מאוס עלינו. אם נברר איך קורה שהקול הזה, שהיה כפעמונים באוזנינו, מעורר כעת רק רוגז, איך הטעויות הקטנות שבעבר מצאנו חינניות, מספקות עילות לאלבון ולעצבנות. אם האהבה היא הרגש העתיק ביותר, יסוד הדברים כולם, האכזבה ממנה היא הרגש השני הכי ותיק. גם ליבה של האישה היחידה שמתוארת בתנך כאוהבת, מיכל, התהפך לבסוף ביחסו לאהוב, המלך הגדול בתולדות העם, דוד. כעבור אלפי שנים כתבה לה משוררת רחל, מיכל, אחות רחוקה, אני עצובה כמוך. כמוך נידונותי לבוז לאשר אוהב. ייתכן שאין שלם מלב שבור, אך אין ספק שאין מרוקן מלב בז ומאוכזב. אווה אילוז כתבה שמדהימה אף יותר מההתאהבות היא העובדה שאנו חדלים לאהוב. מקורה של השתיקה ביחס לתופעה נפוצה זו, הציע אילוז, ובכך שאנו חיים בתוך סיפורים ודרכם, ואילו העלילה של האכזבה מהאהבה נעדרת מבנה ברור. אין היא אלא הישנותם היגעה של כל אותם רגעים שבהם לתחושתנו האדם השני כושל מלהבחין בצרכנו או במשאלותינו. זו פרימה הדרגתית ואיטית, ומשום כך קשה לעמוד עליה ולתאר אותה. ניתן לטעון שההתפוררות היא ברירת המחדל, תולדה טבעית של דעיכת ההורמונים המסממים שיצרו את ההתאהבות הראשונית, קצרת הימים. בין שליש למחצית מהנישואים במדינות הנחשבות מפותחות מובילים לגירושים, וגם היתר אינם כולם אידילים. מרגרט לוני, גיבורת הספר ארבעה מכתבי אהבה של ניאל ויליאמס, הבינה בעודה שוכבת במיטה לצד בעלה הטרי, שליבה צפוי להתרוקן כשם שהתמלה באהבה, וכשם שליבה התרחב וגדל באותם שבועות ראשונים של אהבת ניעורים, ומילא אותה כמעט עד להתפוצץ, כך עכשיו, בשנים שנותרו, יבוא דימום איתי, שירוקן טיפה אחר טיפה את הכל. הכל צריך להינתן בחזרה. תרגום רחל פן. אבל אולי אין הדבר בגדר הכרח. קראי האכזבה שדרכם דולפת האהבה, לעתים קרובות אינם אלא טעויות בהבנת טבעה. אם נלמד ונתקן את אותן טעויות, נוכל לעצור את הדימום המרוקן. לא, לא הכל צריך להינתן בחזרה. פרויד כתב, באופן עקבי בצורה בלתי צפויה, אהבה מלווה בשנאה. האהבה כבר מראשיתה היא אמביוולנטית. מושא האהבה הראשון שלנו היה אמנו. הפעוט משתוקק למגע הפיזי של אמו, להיות מוחזק בזרועותיה, מונח על חזה. כשהיא איננה, והיא שוב ושוב איננה מדי יום, מדי שעה כמעט, ולו לכמה דקות, שנחוות על ידי הפעוט כנצח, כל כולו מכוון לתשוקה שתשוב. האם הייתה איפה המאהבת הראשונה, אך גם הראשונה לאכזב, הראשונה לשבור את ליבנו ולאחות אותו, השותפה הראשונה להתענגות הגופנית, וגם הראשונה לתסכול. הפסיכואנליטיקאית מלני קליין הציעה כי בתודעתו של התינוק היונק מתפתחים שני אובייקטים, השד הטוב, שמזין אותו ואשר אותו הוא אוהב, והשד הרע, שמייצג את החלקים המתסכלים בהם ואשר אותו הוא שונא. המשחק הפנימי של אהבה ושנאה מקבל חיזוק בשלב הבא בהתפתחות. לפי התיאוריה הפרוידיאנית, הילד, האוהב את שני הוריו, מתחיל גם לשנוא את אביו, המתחרה עמו על אהבת האם, וכן את האם שמעניקה את אהבתה לאב, ולא לו. דבר דומה קורה אצל הילדה. השילוב של אהבה ואי-אהבה, פצעים ונשיקות, בדרגה זו או אחרת, ובלתי נמנע כבר בקשרנו הראשונים. מכיוון שהדמויות המטפלות, המחבקות והפוגעות, חיוניות לעצם ההישרדות של הפעוט, תבקש נפשו לגונן עליהן בכל מחיר. כך תגיע למסקנה שהאהבה כרוכה בהכרח בפגיעה, ומכאן שהפגיעה אינה נובעת מכשל של ההורים. מסקנה זו תמשיך לנהל את חיינו. מאכזב ככל שזה יהיה, אהבה נטו, צלולה וצחה, אינה אפשרות בשביל מי שבדי-אן-אי הנפשי שלהם, אהבה מחוברת גם להפך ממנה. הקישור הלא מודע בין אהבה לשנאה, בין דאגה לפגיעה, הוא אוניברסלי. מעבר לו, ישנם המאפיינים והקשיים הייחודיים של נסיבות חייו, וקשריו הפרטיים של כל אדם, שגם אותם כולנו נוטים לשחזר כמיטב יכולתנו. לדברים יש גם מקור ביולוגי ולא רק פסיכולוגי. בעת לידתנו שוקל המוח כ-400 גרם, פחות משליש ממשקלו הסופי. אך עד תום שנת החיים השנייה הוא ישלים את רוב צמיחתו. בתקופה זו אנו תלויים לחלוטין באחרים, והאופן שבו הם מתייחסים אלינו מעצב רבים מהכישורים שבין תאי המוח. כך נרכשות ונקבעות נטיותינו בכל הקשור ליחסים בתקופת ההתפתחות הקריטית הזו. בבגרותנו נבחר בדרך כלל בני זוג על פי דימוי סמוי שיש לנו, שהוא תוצר של אותם יחסים מוקדמים, על האופן הייחודי שבו הם ביטאו דאגה ואכפתיות, וכן הזנחה ותסכול. לכן, איזה משנה מה נקליד באפליקציה, בסופו של דבר ניקלע לאותה סמטה, לטוב, אך גם לרע. בניסיון להיחלץ מהמבוי הסתום, קל יותר להאשים שוב ושוב את האחר המאכזב, ולצאת לחפש שוב ושוב בן זוג יותר מושך, נמשך, מתאים ומתחשב, כזה שאיתו יהיה רק טוב, כמו בסרטים. בעידן היפר-קפיטליסטי וסופר-טכנולוגי, האהבה הפכה למוצר צריכה, שאנו כל העת מבקשים ואף מתבקשים לשדרגו. אלא שבשונה מטלפון, מכונית ואפילו עברי גוף שקל היום להחליף ולשפר, כשמדובר בקשר אינטימי, כמה שלא נגוון, נשנה, נתנסה, אנו עצמנו, דפוסנו הישנים, תמיד נהיה שם. משימתו הגדולה של האדם אינה לחפש אהבה, אמר המשורר הסופי רומי, אלא רק לחפש ולמצוא את כל המכשולים בתוכו שבנה כנגדה. הרעיון נשמע יפה על הנייר או על הספה, אולם האם זה אכן כך במציאות? במשך 8 שנים עקבו חוקרים אחר אלפי המשתתפים ב-German Family Panel, מחקר ארוך טווח שנועד לבחון דינמיקות משפחתיות. החוקרים חיפשו אחר נבדקים שבאותה תקופה סיימו קשר ממושך ונכנסו לקשר ממושך אחר. הם יתרו 554 איש שענו על הקריטריונים האלה ובדקו את האופן שבו הם תיארו היבטים שונים של הזוגיות שלהם. בין ההיבטים האלה היו סיפוק מהקשר, תדירות יחסי המין, דרכי התמודדות עם קונפליקט, גילוי הערכה וחיבה כלפי הפרטנר ומידת הביטחון בקשר ב4 נקודות זמן. יותר משנה לפני תום הקשר הראשון, בשנה האחרונה לקשר הראשון, בשנה הראשונה של הקשר החדש ושנה אחרי כן. כפי שצפתה תיאוריית שחזור דפוסי הקשרים, בשתי מערכות היחסים כל ההיבטים היו זהים. גם אם נחליף את הגבר, הגברת, נשאר בדיוק עם אותה אדרת. יוצאי הדופן היו רק מידת גילוי הערכה כלפי הפרטנר שעלתה בתחילת הקשר השני, ואת תדירות יחסי המין. אולם לא סביעות הרצון מיחסי המין שנשארה קבועה. ובכל זאת, כמעט תמיד יש הרגשה שהקשר החדש טוב יותר מהקודם. הסיבה העיקרית לתחושת השיפור, הסבירו החוקרים, היא האופן שבו הסתיים הקשר הישן. לקראת סופם, היחסים הופכים ליותר ויותר מרים, ואילו בתחילת קשר הדברים זוהרים. אבל כאשר משווים את המצב שנה ומעלה לפני תום הקשר הראשון, אל המצב אחרי יותר משנה בקשר השני, מתגלה שבאופן ממוצע אין הבדל מהותי בין מערכות היחסים. חיפוש פנטזמטי מתמשך אחר קשר אחר, טוב הרבה יותר, רק מחלה את משאבי הלב, כמו שאומרת עצת האהבה הרעה שהשיא יהודה עמיחי. בעודף האהבה שנשאר לך מן הקודמת, עשה לך אישה חדשה, ועם מה שנשאר ממנה, עשה לך אהבה חדשה, עד שלא יישאר לך כלום. השחזור העיקש של קשרים מאכזבים יכול לייאש, אבל אפשר גם לראות בו מאמץ הירואי של הנפש לאפשר הזדמנות לאהבה עמוקה ובוגרת יותר. בקשר זוגי טוב דיו, אנו מייצרים מחדש דפוסים מוקדמים שצילקו את ליבנו, לא בשל מזוכיזם, טיפשות או חולשה, אלא מתוך תקווה כמוסה שהפעם יענו באהבה. זהו צעד חיוני לצמיחה נפשית. במובן זה הקשיים הם תוכו של רימון האהבה, לא קליפתו. השלכת הקשר כאשר צצים קשיים לא תועיל במאום, שכן אז נוותר בדיוק כפי שהיינו לפניו ובמהלכו. עד שלא נצליח לחוש בתוך קשר את פחדנו העמוקים, עד שלא נבטא ונפגין את הרגשות הקשים, לעתים קשים מאוד, שהפחדים הללו מייצרים ונזכה לחוויה מסוג חדש, לא נשנה את החיוות המוחי שנוצר בינקות, לא נצמח, לא נוכל לאהוב ולאהב עד תום. המשמעות אינה שלעולם אין להחליף את בן הזוג. יש פגיעות ביחסים שהן בלתי נסבלות או בלתי נסלחות. יש גם מצבים שבהם הזוג הלך את כברת הדרך שמתאימה לו, ובשבילו פרידה היא הפתרון הנכון, לא כישלון. אולם לעתים קרובות החלפה היא התחמקות. טעות, ביטוי לאי הבנה שהקשיים הם עדות לעוצמת הקשר ולא לחולשתו. חלק מהקשיים הגדולים בזוגיות נוגעים אפוא לשחזור משותף של תרחישים מהעבר, כאב מול כאב, שבירות מול שבירות. אבל אין בכך הסבר של הקושי כולו. אין כנראה מי שהיה בקשר משמעותי ולא תפס את עצמו לפעמים לא מאמין, אחרי שבן הזוג הטיח בו אמת נוקבת. לאה גולדברג כתבה בדו שיח, ממבטך כמאגם חוזרת, תמיד אליי דמותי המתאכזרת, מצלילותך נפשי האפלה. בתוך כל אדם יש אין ספור יצורים, חלקם טובים, נבונים, נדיבים, אך יש גם אפלים מתאכזרים, תאוותנים, גזעניים, חסרי בינה, נוגים מפוחדים, ילדותיים או אנוכיים לחלוטין. האדם אינו מקשה אחת, כתב הרמן הסה, אלא עולם רב ענפין ומגוון מאוד, כיפת שמיים זהירה משובצת כוכבים, תוהו ובוהו של צורות, שלבים ומצבים. מגרמנית, עדנה קורנפלד. אולי הדבר החשוב ביותר שיש להבינו ביחס לבני האדם, הוא שכל אדם ואדם, מטבע בריאתו, מבקש להיות נאהב כל כולו. לא די שנהיה נאהבים, למעשה אין לאהבה כללית כל ערך שהוא. אנחנו רוצים שיואהבו את מי שאנו, ומי שאנו פירושו גם הפנים האפלים, המשפילים, המביכים, האנוכיים, הקטנוניים, הבלתי מעוגנים. בראשית הקשר סביר שנחצין את הרגשות הנעלים והצדדים הנאצלים, אבל בשלב מסוים, מתוך אותו דחף שאין שני לו, להרגיש נאהבים באמת, נפגין את כל מנעד הרגשות וההתנהגויות שלנו. לפעמים נעמוד המומים מול עצמנו, אפילו אנו לא ידענו כי טיפוסים כאלה מסתתרים בתוכנו. במובן הזה, קשר אוהב, שמאפשר לנו להיות עצמנו בלי סייג, ולעיתים מזומנות ההזדמנות הראשונה שיש לרובנו לבטא את כל מי שאנו, אחרי שההורים והחברה דיכאו את הצדדים שמצאו בלתי מקובלים. אם אכן נצליח להביא לקשר את כל מיני האני, כל הכוכבים וגם שלל החורים השחורים שבאותה כיפת שמיים זהירה, ועדיין להישאר נאהבים, אולי גם נכיר ונקבל, אולי גם נאהב, את עצמנו בתמימות. ואין זהו התנאי היסודי ביותר ליכולת לאהוב כך אחר. אין פירושם של דברים שההתמודדות עם כל מגוון הטיפוסים שבנו עצמנו ושבבן זוגנו היא פשוטה או שצריך לקבל בהסכמה כל התנהגות, ודאי שלא. אבל רצוי להכיר בכך שהתמודדות כזו היא חלק בלתי נפרד מאהבה עמוקה ומעריכת ימים. רק קשרים שטחיים לא יגיעו לכך. כישלון לבטא את עצמנו באופן מלא, כלומר כולל הצדדים האפלים, ולאפשר את אותו הדבר לבן זוגנו, הוא גורם עיקרי לכך שיחסי האהבה הופכים לבסוף לאדישים ומנוכרים. החידה הגדולה באהבה, טען הפילוסוף אלן בדיו, הדבר המפתיע והמרשים שבה, אינו האקסטזה של רגעי המפגש הראשונים, אלא משך הזמן הדרוש לה כדי ללבלב. ויתור ואכזבה נוכח קשיים וחוסר הסכמות, אינם אלא חוסר הבנה של אחת מפעולות האהבה המהותיות ביותר, ההתגברות, הכואבת לעתים, על המכשולים שמציבים הזמן והעולם. אכן, האהבה החברית משהו של זוגות ותיקים נראית דלה לעומת האהבה הלוהבת של ראשית הקשר. המוני מחקרים אישרו, די בעוגמה, כי לאורך שנים כמעט כל הזוגות עוברים מאהבה עזה, אינטנסיבית, אובססיבית, לא מסוגל להתרכז בכלום כי אני כל הזמן חושב עלייך, לבד דמותה השלווה, המחבבת, הבטוחה. אבל מחקר שפורסם בכתב העת Review of General Psychology גילה שמי האהבה השקטים אינם בהכרח פחות עמוקים. לפי החוקרים, הסיבה המרכזית למחשבה שאהבה רומנטית עזה אינה מתקיימת לאורך זמן, היא הנחה שגויה שאהבה אמיתית צריכה לכלול אובססיביות, אי-ודאות וחרדה. אבל אם מנטרלים את הגורמים האלה בניתוח סטטיסטי של מאפייני האהבה בקרב זוגות, מתגלה שהרגש לא בהכרח דוהה אצל מי שמצויים במערכות רבות שנים. כמובן, אי-ודאות וחרדה אכן יוצרים להט. לכן תחושות של שגרה ושחיקה הן לעתים דווקא התוצאה של הפיכת הקשר לבטוח, חזק וקרוב יותר, ולא להפך. האינטימיות במקרים אלה לא נעלמת, אלא הופכת לסמויה, כמו המים מנקודת מבטו של דג. חוסר המודעות של בני הזוג לעוצמת האינטימיות שיש ביניהם, ובמקרים רבים הגורם להרס של קשרים טובים, כתב רוברט סטנברג, חוקר היחסים הנודע מאוניברסיטת קורנל. סיבה אחרת לתחושה של חוסר סביות רצון שעולה בקשרים ממושכים היא מנגנון פסיכולוגי ששמו הטיית השליליות, negativity bias, שמביא למתן משקל רב יותר להיבטים שליליים של החוויה ולהתמקדות בהם. מבחינה הישרדותית יש במנגנון הזה היגיון רב. אם מקום לינה בסוואנה הוא בעל יתרונות רבים, אבל חיסרון יחיד שלו יכול להביא לסכנת מוות, הגיוני להתמקד בחיסרון ולהתעלם מהיתרונות. אולם בכל הנוגע למערכות יחסים, ההטייה היא הרסנית. פירושה שהיבטים חיוביים מתמשכים של הקשר נלקחים כמובנים מאליהם ולא נרשמים בתודעתנו, בעוד שכל בעיה או מחלוקת תופסות מיד את מלוא תשומת הלב. לא רק שאנחנו מתמקדים בבעייתי על חשבון הבריא, אלא שלפי מחקר שפורסם בכתב העת Science, גם כאשר הבעיות פוחתות, אנשים נוטים לנפח את המעטות שנותרו. המין האנושי חמוץ מטבעו. נחזור לאוהבת הצעירה מרגרט לוני. כשהתבוננה בכוכבים הנעים במסילותם, דמיינה שהיא רואה את חוסר התוחלת והיגון של כל אהבה רומנטית, הבדיה העלובה והדאויה של אור ירח, והתרוממות חושים המסתחררת ויורדת לתוך האכזבה האפורה לאין קץ של היומיום. האם תיתכן פגישה לאין קץ, כמו שהבטיח נתן אלתרמן, או שכל פגישה מובילה לבסוף בהכרח לאכזבה אפורה לאין קץ, כמו שצופה ניל וויליאמס? האם אהבה חייבת להיות רק גץ קצר ימים שבוהק ואז מתפוגג? האם היא בהכרח כואבת? מאכזבת? לפי מחקר שפורסם בכתב העת Social, Psychological and Personality Science, התשובה יותר מעודדת מכפי שניתן היה לצפות. 274 נבדקים נשואים נשאלו בנוגע לחיי האהבה שלהם. על השאלה עד כמה אתה מאוהב מאוהבת בבן הזוג שלך, התשובה אליה נעו בין 1, לא מאוהב מאוהבת כלל, ל-7, מאוהב מאוהבת בלהט רב. ענו 40% מהנשואים יותר מ-10 שנים, 7. מה שאפיין זוגות ששימרו את אהבתם הרבה מעבר למשך פעולתם של הורמוני האהבה המסממים, היה התמקדות בתכונותיו הטובות של בן הזוג ובילוי זמן רב ביחד, כולל במיטה. אגב, נשים שדאגו יותר לרווחתן ולאושרן האישיים, גם מחוץ ליחסים, היו מאוהבות יותר. זה לא קורה בקרב הגברים. מה שמוביל לדעיכת האהבה ולוויתור עליה, הינו לעתים קרובות פשוט טעות. אין הכוונה כאן לקשרים שמראש היו חסרי תוחלת והתבססו על רמייה עצמית או תשוקה ותו לא. אבל נראה שרוב הזוגות, לבטח אלה שבחרו זה את זה והתחייבו לבחירתם, אכן חווים אהבה ביניהם. ואהבה, וזאת יש להבין, בהכרח מביאה בשלב כלשהו גם לשחזור קשיים נפשיים, להתפרצות אמביוולנטיות ואף לשנאה, ליצירת שגרה. הטעות שעושים רבים היא להתאכזב מאלה ולפרשם כמצביעים על הידלדלות הלב, דעיכת האהבה, אף שהבעיה לרוב אינה קשורה לאהבה עצמה, אלא לדימוי מסולף שלה. אין טעם להתאכזב מכך שהוורד אדום, מכך שהמים רטובים, מכך שיום שלישי מגיע אחרי יום שני. באותה מידה הלבטים, התנודות, הכעסים, הפגיעות, הם היבטים בלתי נמנעים בתהליך התפתחותו של כל קשר אוהב. אהבה אינה יכולה להכזב או להישחק, רק אנחנו. כמו שאמרה שרלוט, גיבורת דקלי הפרא, מאת ויליאם פוקנר, להרי אהובה, אומרים שאהבה מתה במשך הזמן בין שני אנשים. זה לא נכון. היא לא מתה. היא פשוט עוזבת אותך. הולכת לה. אם אתה לא מספיק טוב, מספיק ראוי. היא לא מתה. אתה זה שמת. תרגום משה זינגר. מוטב לחיות. אכזבת חינם. כתבתו של גדעון לב. הקריינית יפעת ניב ברק. מתוך הארץ מתאריך 10 במרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.